שבת שלום וברך וחנוכה עם אורה וטהרה וקדושה לכל עם ישראל.
אמן ואמן, שיהיה רצון שאנחנו באמת נזכה לאור הגדול, לישועה ולגאולה. וברשות הרב, כמובן קצת בענייני דיומה, מה שהכי חשוב זה לתת תזכורת לגבי תפילת מנחה, כבוד הרב, ומה שהרב ירצה להגיד בענייני החג.
כן, היום יום שישי ערב שבת קודש, מצווה לכתחילה להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות. וכדאי מאוד לארגן עניינים בכל מקום שהוא, כדי שיתפלל מנחה. והגאון חידה נתן סימן ראשי תיבות מנחה, מם זה מנחה, נון חט נרות חנוכה, הדלקת נרות שבת. זה הדלקה. אז אני חוזר, מנחה, נרות חנוכה, הדלקת נרות שבת. זה הסדר צריך להיות, לכתחילה להתפלל מנחה, כיוון שאנחנו עושים זכר למקדש, ובבית המקדש היו מדליקים את הנרות קרוב לבין הארבעים, אחרי קורבן של מנחה. אז קודם יש להתפלל מנחה, ואחר כך להדליק את הנרות, וגם הנרות כמה שיהיו סמוכים יותר ללילה, אז זה ניכר שזה לכבוד הלילה. ולכן אין להדליק נרות לפני 10 דקות ב-4, זה הזמן, ולהדליק את הנרות, להתפלל מנחה קודם, להדליק את הנרות, גם מי שצריך לנסוע, ללכת לאיזה מקום, והוא חוזר לביתו והוא מדליק בבית, או בהנחה שיש מישהו בבית, אז הוא מדליק נרות, יכול להדליק נרות להקדים מקסימום ל-10 דקות לפני 4, לא יותר מוקדם מזה, עם ברכה, ובתנאי שהנרות יישארו דולקות עד 5:30. כלומר, מ-10 ל-4 עד 5:30. אחר כך, בבית, הדלקת הנרות, הזמן הכי טוב, הכי מתאים, זה בסביבות 4:15, זה השעה של 4:15, זה הזמן שידליק נרות חנוכה. אחרי שידליק נרות חנוכה, האישה תדליק ב-4:20 את נרות שבת. כי 20 דקות לפני השקיעה, זהו הזמן הקבוע של הדלקת נרות שבת. ב-5 דקות לפני כן, הגבר ידליק את נרות החנוכה. הלילה מדליקים 3 נרות, ומחר בלילה בעזרת השם נדליק 4 נרות. מחר התפילה זה 2 ספרי תורה. הלילה מזכירים תפילה של שבת עם על הניסים כמובן, ברכת המזון כנ"ל, על הניסים ורצה והחליצנו. הלילה, מחר בבית הכנסת, אז אנחנו נוציא 2 ספרי תורה בעזרת השם. בראשון יקראו בפרשת מקץ 7 עולים, ובשני יקראו את הקריאה של החנוכה וביום השלישי. זה, מחר זה כבר יום שלישי של חנוכה, אז הנשיא של היום השלישי. תפילת ערבית ומוצאי שבת, יש כאלה שמזדרזים פחות או יותר, גם אם בשאר שבתות השנה הם מאחרים. אלה שמדליקים בפי רבנו תם, שזה קרוב ל-5 דקות לפני 6 ברוב חלקי הארץ, הדליקו לפי רבנו תם. אלה שמדליקים בפי הגאונים, הזמן ההדלקה זה 5:10, אבל לפני כן צריך לעשות הבדלה. הבדלה לא לפני 5:10, כדי שיהיה צאת הכוכבים מלא נוסף תוספת שבת, שהיא לדעת רבים מהפוסקים מדאורייתא. אז ב-5:10 יעשה הבדלה בבית, ואחרי ההבדלה ידליק את נרות החנוכה, 4 נרות, מחר בלילה. בבתי הכנסת הסדר הוא הפוך, כיוון שיש מצווה של פרסומי ניסה, ואנחנו רוצים שאנשים יפסידו את הדלקת הנרות, שיהיו נוחים בשעת הדלקת הנרות, מיד בגמר תפילת עלינו לשבח, מדליקים את נרות חנוכה, ומיד אחרי זה עושים הבדלה, כך כל אחד הולך לביתו להדליק שם נרות חנוכה. שיהיה לכולנו אורה ושמחה, ששון ניכר וקדושה וטהרה מהנרות הללו ומנשמותיהם של מתתיהו ויוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו וכל הצדיקים שהיו באותו דור. ישפיע עלינו הקדוש ברוך הוא שפע, קדושה וטהרה לכל השנה כולה. תודה.
תודה ויישר כוח לרב, חזק וברוך. אנחנו עם שאלת המאזינה הראשונה, מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי ילד שנולד למד חשבן, לגבי הבר מצווה שלו, אם לא יוצא לו למד חשבן בבר מצווה שלו זה חודש חסר, איך קובעים את התאריך?
קודם כל, הרבה נפקמינה, לא יהיה לנו רק נפקמינה אם אתה הוא מצטרף למניין או לא מצטרף למניין. הוא יתחייב בהנחת תפילין, ודאי כדאי להניח קודם, כיוון זה ספקה דאורייתא, כי יש מחלוקת בשיטה הזאת. הגאון המשנה ברורה העריך בזה. לכן אנחנו תמיד בכלל מקפידים שהילדים יתחילו אפילו 6 חודשים קודם להניח תפילין. האשכנזים מקפידים חודש דווקא, אני לא יודע מדוע, אבל אצלנו הספרדים אפילו שנה, אם הילד די פיקח וזריז ויודע לשמור את גופו מתינופת ומלכלוך, ויודע שאם תפילין צריכים לשמור על גוף נקי, אז הוא יכול להניח אפילו שנה קודם מדין חינוך, יש מצווה גדולה כבר מגיל 12 שיניח, או לא 12, 12 וחצי, במהלך השנה הזאת יניח תפילין. אז לכן איך שלא יהיה, לפחות חודש לפני כן שיתחיל להניח תפילין, אחר כך נשאר לנו יום הבר מצווה, אז תחגגו אותו יום אחר כך, במקום למד חשבן שלא יחול אז למד חשבן, תעשו את זה באלף בכסלב. אז זה סך הכל עניין של יום אחד, ויש אומרים שזהו היום שלו. תודה רבה, שיהיה במזל טוב.
אמן ואמן, תודה, מזל טוב, ואנחנו עם מאזין מבני ברק, שלום לך שמעון.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
השולחן הוא כותב בסימן תף קוף עין א', שתמיד חכם אינו רשאי לשבת תענית. למה? מפני שממלאת במלאכת שמיים. והמשנה ברורה מביא שמשם האריזל, שביום אחד מהשבוע ילך ויתבודד לבן קונו ויתקשר לחשבתו. האם זה חייב פעם השבוע ילך להתבודד או לא חייב?
תראה, שאלה זו דנו בה כל האחרונים, וכולל גם חכמי הקבלה. האם תמיד חכם צם או לא צם? אבל אנחנו חייבים קודם כל להקדים הקדמה, לא מדובר בתעניות ציבור. תעניות ציבור כולם ודאי שגם תמיד חכם חייב בהם. כלומר, יום הכיפורים ותשעה באב ושבעה עשר בתמוז ועשרה בטבת, ותענית אסתר וצום גדליה, שאלה תעניות ציבור, זה בוודאי כולם חייבים בזה, חוץ מאלה שפטורים כגון חולים או הרעות מניקות, מתי שכל אחד לפי דינו ולפי עניינו באותו יום. אבל תלמיד חכם ודאי צם. המדובר בשולחן ערוך זה על שאר תעניות נדבה שהאדם עושה אותה. כלומר, אדם עושה איזה תענית על איזה עניין שהוא רוצה להתקדם יותר בעבודת השם, ביראת השם, בתורתו, או תענית על איזה עוון שהוא עשה. הוא צם עוד סתם תענית בשביל נדבה, בשביל קדושה, תוספת קדושה ותארה. אז יש לנו, המקור זה בירושלמי. ירושלמי מסכת תענית מביא על רבי יוחנן. ביוחנן האמורה היה גדול רבני ישראל בדורו. אחרי רבנו הקדוש, שנפטר לבית עולמו, רבי יהודה הנשיא, רב ושמואל נסעו לבבל, נשאר פה תקיפי הרעד לישראל, זה היה רבי יוחנן. רבי יוחנן האמורה מחבר תלמוד ירושלמי, היה נודד מעיר לעיר ומעיירה לעיירה, מיישוב ליישוב, לראות מה קורה עם עם ישראל, האם יש להם תלמודי תורה, האם יש להם חזנים, האם יש להם רבנים, ומה אם קורה, יש ספרי תורה, תפילין, מזוזות, מקווה, וכל שאר הדברים. הגיע לאיזה תלמוד תורה, הגמרא אומרת, והנה ראה, שהמלמד שמלמד שם הוא עייף וחלש, אז ולא יודע ללמד טוב את התלמידים, צריך תלמידים לדבר בכל רם שיכנסו הדברים מתוך אוזניהם. שאל מה קרה, אז אמרו לו שהוא צם, הוא איש חסיד והוא מתענה, מיד קרא אותו ונזף בו ואמר לו, אתה מלאכתך מלאכת שמיים ואסור לך לצום, ועל זה נאמר חוץ מכם פסוק, עושה מלאכת השם רמייה, אז יש מילה קשה לפני כן, שלא, אני לא רוצה לבטות אותה. אז צריך להיזהר מאוד, מכאן למדו הפוסקים, שאם אדם פועל שעובד אצל בעל הבית, הוא רוצה לצום, וכתוצאה מהתענית הוא יעבוד קצת פחות, זה איסור גזל. וכן, בכל מלאכת שמיים שהוא עובד בה, ועל ידי שהוא יתענה, זה ישפיע עליו לא לטובה. ויהיה חלוש, או יהיה לו כאבי ראש, או יהיה לו פחות דעת צלול להבין ולהשכיל בתורה הקדושה, או בכוונה בתפילה, אז מוטב שלא יצום. זה מקור, המקור הדברים בגמרא, היי ברברב דעתי בתעניתה לכל כלבה שירותי. כלומר, תלמיד חכם שיושב בתענית, אז כאילו לא עשית כלום, חוץ מכבודך, הכלב יאכל את מה שהשארת. זה הכל, עשית סך הכל טובה לכלב שנתת לו לאכול. אז אלה הם דברי הגמרא, ולכן כך נפסק גם בשולחן ערוך, וכך כל הפוסקים אמרו להלכה. אלא מה? יש דיון באחרונים, גם הרב ראשית חוכמה דן בזה, הגאון חידה בספרו ברכי יוסף, ואפילו הגאון רבי יוסף חיים, ועוד ועוד ועוד. אם אדם יודע שנכשל בעבירה מסוימת, או חס ושלום לא עלינו, נכשל בחילול שבת בשוגג, מה תקנתו? לצום יום אחד. או חס ושלום נפלו התפילין מידו, צריך לצום באותו היום או יום אחר לפחות. מה יעשה האיש הזה? אז צריך לצום, צריך לצום, אבל שוב פעם זה מתנקש עם מה שאמרנו, שתלמיד חכם או פועל. אז חלק גדול מהפוסקים, כאן יש ויכוח הלכתי, חלק גדול מהפוסקים, זה כולל הרב ראשית חוכמה, גם רבנו חיים בן עטר, ככה בי חיים פלאצ'י, ככה בי יוסף חיים, כותבים שבמקרה שהוא יודע שיש לו עבירה והוא רוצה לחפר על העבירה, מותר לו להתענות. יוצא לסיכום שאם חס ושלום באה עבירה לידו, ואפילו בשגגה, שדינה הוא שצריך לצום לפחות יום אחד, יש כאלה צמים שני, חמישי ושני, ויש כאלה שצמים יום אחד בלבד, אז בוודאי שיהיה מותר לו לצום, ובזה לא נאמרה אזהרה שאסור לתלמיד חכם לצום. מה שאמרו שאסור לו לצום זה רק סתם תענית נדבה של תוספת קדושה, תוספת טהרה. תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום. ואנחנו עם מאזינה מנס ציונה, שלום לגברת אביבה.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
זכות גדולה שהגעתי לדבר איתך, שאני מדברת איתך. לך זכות גדולה.
בבקשה, מה השאלה?
שאלה, כבוד הרב. אמא שלי נפטרה לפני 42 שנה, ויש לי שתי סמלות שלה שאני משאירה אותן אצלי.
כן.
ככה, אני געגועים כזה, היא צעירה, נפטרה מאוד צעירה. אז הייתי באיזה כנס והייתה מקשרת, מדברת כל מיני, על כל מיני נושאים, והיא אמרה אסור להשאיר שום דבר של מי שנפטר.
היא אמרה
בפיים.
לפי דפי זהב או לפי...
סמלות.
רגע, מאיפה המקור? דפי זהב אולי? או זאת אישה שהיא מקשקשת.
היא מקשרת,
תעזבי אותך, מחשפה לא תחיה, אל תאמיני בשטויות האלה, דברים בטלים. לנו יש תורה, לנו יש שולחן ערוך, לנו יש דברי הקבלה, דברי רבותינו שהם אור לעינינו. דברי רבותינו מותר להשתמש בבגדי המת שנפטר, גבר לגבר, נערה לנערה, אישה לאישה, אין שום בעיה. הבעיה היחידה זה זוג הנעליים האחרונות שנעל אותם הנפטר או הנפטרת, אותם אסור לנעול. אני מדגיש זוג הנעליים האחרונות. ואם היו לו 10 זוגות, אז רק הזוג העשירי של הנעל. כל 9 זוגות מותרות, האחרון אסור ללבוש אותו. אבל שאר הבגדים ושאר החפצים, אין בזה שום בעיה, והגאון מי לנו גדול מהמעבר יבוק. רבנו אהרון ברכייה דמודנה, קודש קודשים היה, תלמיד הרמה מפנו. שכתב בפירוש שיש לו נחת רוח לנפטר שבניו או בנותיו או קרוביו משתמשים בחפצים שלו. לכן אין שום בעיה להשתמש, אפילו ללבוש את השמלות של אמא. אין בזה שום בעיה, ואל תשמעי לשיחות של קשקושים ושל טיפשות כאלה. במקום זה תשבי תקראי תהילים ואל תלכי למקומות כאלה. השם ישמור את עמו ישראל מכל רע.
כן, תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם שירה מקריית שמואל, שלום לגברת.
שלום, צהריים טובים, שלום לכבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום מבורך, חגורים שמח, ותודה רבה על כל התוכניות הנפלאות שלכם, יישר כוח גדול גדול. רציתי לשאול בבקשה, האם נשים צריכות להתפלל תפילת שחרית וקריאת שמע בזמנה?
האמת, מצד ההלכה אין חיוב. נשים פטורות מתפילה, פירושו מזמני תפילה. אישה, זה כולל בת מגיל 12, ויש אומרים מגיל 9 שזה מצוות חינוך, חייבת בתפילה אחת ליום. יכולה לבחור איזה תפילה שהיא רוצה, אם זה שחרית או מנחה או ערבית, ואם היא לא יכולה לקבוע כי יש ימים כך ויש ימים כך, אז אחת ל-24 שעות יתפלל תפילה. זמן התפילה, אין זמן אצל האישה בזמן התפילה, וכמובן היא צריכה להתאים את הזמן לפי התפילה. כלומר, אם זה כבר אחר הצהריים, היא לא תפלל תפילת שחרית, אלא היא תאמר מנחה. ואם זה בלילה או באמצע הלילה, אז היא תתפלל אז תפילת ערבית. ואם זה בוקר, אז תתפלל שחרית. אלא מה? היא חייבת כן בברכות השחר. זה יוצא מהכלל, כי ברכות השחר היא חייבת בכל מקרה לומר. אז באיזה שעה שלא תהיה מהיום שהיא קמה או שמתאפשר לה, יכולה לברך את ברכות השחר וכולל את ברכות התורה. ואף על פי שאישה פטורה מלימוד תורה, אבל כיוון שיש הרבה דברים בדברי תורה שהיא כן אומרת אותם והיא חייבת בהם, או כגון שהיא אומרת פרקי תהילים, היא אומרת משניות, והיא צריכה ללמוד גם הלכות ששייכות גם בנשים, שזה כולל הלכות לשון הרע, הלכות בשר בחלב, הלכות שבת, ועוד הלכות רבות, הלכות ברכות, והלכות רבות שאישה גם כן שייכת בהם, אז לכן היא תברך כן ברכות התורה. נמצא לסיכום, אישה חייבת אחת ל-24 שעות לברך ברכות השחר עם ברכות התורה, תאמר גם קריאת שמע, כיוון שזה קבלת עול מלכות שמיים, פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה, תפילת עמידה, אני מדגיש, מהשם שפתי תפתח, עד עושה שלום במרומיו, חייבת אחת כזאת ליממה. עדיף, יש עדיפות כמובן לתפילת שחרית, אבל אם יש הרבה נשים שלא יכולות להתפלל שחרית, בגלל כל מיני אילוצים או כל מיני לחצים, אם יש להם ילדים קטנים או שיש להם עבודה, או שהיא ממהרת ללכת לטפל באיזה כל מיני עניינים אחרים, אז היא באמת פתורה, ואז כשהיא תתפנה, יהיה לה זמן פנוי, תוכל להתפלל את שחרית עד חצות היום, היום זה 11:23, ואת מנחה החל מ-5 דקות לשעה 12, היום בשעון חורף שלנו, אז 5 דקות ל-12 יכולה להתפלל מנחה עד שקיעת החמה. אחרי שקיעת החמה יכולה להתפלל תפילת ערבית, אז היא יכולה לבחור, היא רוצה להתפלל את שלושתם, הנה חינם, תבוא עליה ברכה, אין בזה בעיה. אבל מצד חיוב, לומר חיוב, היא חייבת תפילה אחת ביום. תודה רבה.
כן, תודה רבה לשואל, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם פרסומות, בבקשה.
חנוכה, זה הזמן להדליק את אור הטהרה בארץ ישראל. בתרומה אחת של 250 שקלים כמניין נר, מדליקים את אור הטהרה בבניית מתחם הטהרה המפואר באר יוסף ובעשרות מקומות נוספים בארץ ישראל. תורמים נר טהרה בסך 250 שקלים, כי חנוכה זה זמן הטהרה בארץ ישראל. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, 02-80-80-88.
יאיר בלטוך מיהוד יפחית 40 קילוגרם ממשקלו, ועוד מאות אנשים כבר הצליחו לרזות בשיטת NU Day. NU Day, הדרך הבריאה והיעילה להפחית במשקל, עם 90% הצלחה. חייגו עכשיו, 1-700-700-096.
ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22.
רשת מורשת מאחלת למאזינים ולכל בית ישראל חג אורים שמח.
באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, סור החושך על השחור, סור מפני האור.
כן, מאזינים יקרים, אתם מאזינים ברשת מורשת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצף, יש לי איתה 025-30-26-85. אנחנו חוזרים לשידור עם שאלתו של שמעון מהדרום. שלום לך שמעון.
שלום הרב.
שלום.
רציתי לשאול לגבי עצירת הגשמים שיש השנה, אם צריך לעשות תפילות, תעניות או משהו כזה.
לא שמעתי טוב, לגבי?
עצירת הגשמים שיש השנה.
עצירת הגשמים, יפה אמרת. עצירת הגשמים, האמת, כיוון שיצא רוב כסלב, בוודאי שצריכים לעשות תעניות. אז גם שאני יודע שהגאון רבי יצחק יוסף, השם יאריך ימה בטוב, הראשון לציון, יצא בקריאה יחד עם עמיתו הרב לאו, שיש להתחיל להתפלל עבור הגשם. וכבר המניינים של האשכנזים נוהגים, הם אומרים את ברך עלינו המקוצר, אנחנו אומרים ברך עלינו ארוך בחורף. ורוב הנוסח של ברך עלינו נמצא בתוך תפילת שומע תפילה, והם התחילו להגיד גם את זה. בוודאי שצריך לבקש על הגשמים. אלא מה, בחנוכה אנחנו רק נבקש, תעניות לא נעשה. אבל אחרי חנוכה אני מקווה שבאמת הקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים וירווה פני תבל וישביע את העולם כולו מטובו. וגשם זה דבר גדול מאוד, זה ברכה, זה מראה התחברות של השמיים עם הארץ, זה מראה שרצית השם ארצך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו וחפץ בתפילות שלנו, ואם חס ושלום השמיים לא נותנים גשם זה לא טוב. אז מה צריך לעשות? קודם כל צריך לתקן אבון ביטול תורה, שהוא אבון הכי הכי חמור. זה שאנחנו מתבטלים מתורה אפילו דקה מהזמן, זה עבירה חמורה, יותר חמורה מעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. והאבון השני זה אבון גזל. גזל, זה לשלם, כל דבר לשלם. אדם מתחייב לשלם למישהו, ישלם לו. לשכר פועל, ישלם לו. לקח חפץ, ישלם. לבא איזה סכום, ישלם. אבון גזל זה אבון חמור מאוד. אלה שני הדברים העיקריים שגורמים חס ושלום עצירת גשמים. אחר כך יש עוד דברים שהגמרא מזכירה. אז בוודאי שצריך להתפלל על הגשמים. נוהגים לומר אל היפתח עוצרות שמיים, אבל לא העיקר לדקלם את הפזמון. אנחנו לא באנו לעולם הזה לדקלם, זה לא תפילה עיקרי, אלא לומר את זה בשברון לב ולהכניע את הלב. אני מדבר על עצמי ועל כל מי שכמוני, שצריכים להכניע את הלב וצריכים להבין למה קורה דברים כאלה בעולם ולמה יש חיסרון של גשם. גם יש תאונות, יש כל מיני מחלות, יש כל מיני תאונות עבודה למיניהם, אסונות שונים, דברים מוזרים קורים. בהחלט שבשמיים מבקשים מאיתנו לפשפש במעשים ולתקן אותם. והשם יהיה בעזרנו, שבעזרת השם נעשה את רצונו. תודה רבה.
אמן ואמן, תודה רבה, יישר כוח. ואנחנו עם נתנאל מבאר שבע, שלום.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
אני רציתי לשאול לגבי ימים שאומרים בהם הלל, בפרט לגבי ימים שאומרים בהם הלל בברכה לשלם. אני מתפלל לבית כנסת שמפייטים, דרך כלל תפילה, מפייטים, שרים, ומנגנים אותה. אבל יש את העניין אחד שלפעמים חוזרים על פסוקים מסוים, נניח פסוק מן המצר קראתיה, חוזרים עליו פעמיים ושלוש וארבע. צריך לשאול אם זה לעיכוב, זה היה בהפסק או שזה בסדר.
השאלה שדן בה הגאון נודע ביהודה, והביא אותו הגאון יביע עומר עליו השלום. בוודאי שאין לעשות כן, למשל הפסוק שבהי ירושלים את אדוני הללי אלוהיך ציון, שרים את זה, השיר הנגינה המפורסמת, וחוזרים על זה פעם או שתיים ושלוש, בפרט על שם השם, ויש עוד יותר טיפשים שמה עושים, במקום לומר שם השם, אז כאילו הם נזהרים לא לומר שם השם, אומרים את המוני, וזה כפירה. ולא רק כפירה, זה זלזול מפורש ביוסף אומץ, שאסור לעשות כן. גם הגאון יעבץ כתב אדם אפילו לחברו לא יכנה אותו באיזה כינוי. מצינו בגמרא שהיה איזה עשיר אחד שנידו אותו בגלל כך. היה מעשה בגמרא שהיו מחכים אצל הקצב לקחת חתיכות בשר, והגיע השמש, הטבח או השמש, רמה בר יחזקאל. והגיע השמש וביקש בשר, והיה עשיר שם מחכה. אומר לו הקצב, אני צריך לתת קודם לשליח של הרב, הרב יש לו תלמידים והוא צריך להכיל אותם. מי זה הרב? אמר לו רמה בר יחזקאל. אמר לו לא מכיר, לא רמה בר יחזקאל ולא רמה בר שבסקל. מיד הוציאו עליו נידוי על העשיר הזה, בית הדין נידע אותו, כי הוא לא רצה לחזור, הוא לא רצה לבקש מחילה. אז דבר חמור מאוד. עכשיו, כלפי שמיים לומר אדושם או לומר המוני, מי תיר? גם זה שהיום נהיה כל כך ברור לאנשים, זה ברור כשמש, אבל זה לא שמש, זה שמש מזויפת. אומרים, והאל הטוב, אז הוא מפחד להגיד האל, אז הוא אומר, והקל הטוב, הוא כותב את זה בדף, ואתה לא יודע מה זה הקל, 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 מי תיר לכם לומר הקל? זה דבר חדש שנוצר בדור האחרון. אלוקים, יש לזה מסורת, שכך כתב הרמב״ם, כך כתבו שאר הפוסקים, שמקום ה' של אלוהים אומרים אלוקים, כדי שלא יישמע הזכרת שם השם לשווא. תוך כדי לימוד מותר להזכיר, כמו שרוצה להדגים על איזה שם מדובר. אבל שם אל, אין איזה שום איסור. ועוד ראינו אל שהוא חול, כמו ואת אלי הארץ. וכן שם צבאות, היום משבשים אותו לצבקות, ולא צריך. כמו שיש צבאות שיש משמעותו חול, אז מותר לומר צבאות. כמו שיש צבאות הברית וצבאות נאטו ועוד ועוד ועוד, אז אין איסור. וכך יש תשובה בתורה לשמה, תשובה מנומקת, זה לאורך כל הפוסקים, אנחנו רואים את זה לאורך ולרוחב. אז לכן אני חוזר לעצם הדבר. ודאי שאסור לחזור על אותו פסוק שיש בו שם השם, וכל שכן אסור לחזור על חצי הפסוק או רבע מהפסוק, וכל שכן שאסור לחזור על שם השם בעצמו, ובוודאי לא להדביק לו כינויים כדי שהמנגינה או השירה תשמע קצת יותר טוענת, אז זה אסור בהחלט. וגם הגאון יביע עומר העריך בזה מאוד עליו השלום. והלוואי ועכשיו, שאחרי שנפטר, שנקיים את דבריו, שדבריו יתקבלו, כי דבריו דברי אלוקים חיים. כך היו נזהרים, גם מורבי היה נזהר בזה מאוד, מזהיר על זה. לכן יוצא למסקנה שאין לחזור על פסוק כמה וכמה פעמים, בפרט פסוק שיש בו שם השם, בכל צורה שהיא. וגם מן המצר קראתי יא, ענן ומרחב יא, זה אחד משמות הקודש שאינם נמחקים, יודקה. זה יודקה משם הוויה, כמו ביומר כי יד הכס יא, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. אז לכן אסור לחזור על זה כמה וכמה פעמים ברצף, אלא לקרוא את זה ולהתאים את המנגינה לפסוק אחר שאין שם את כל זה. גם הגאון נזר ביהודה יצא נגד המנהג שלמשל מנגנים כל מיני פסוקים ועושים את למשקל של הניגון, אז עושים את המילאל מילרא, מילרא מילאל. וכן על זה הדרך, כמו נקדישה אחרי נעריצה, שהופכים אותה, את הניגון, ומוסיפים באמצע כל מיני ננננה, וכל מיני ההההה, וכל מיני בבבה, ובברכת כהנים, זה גמרא מפורשת, שלא משתמע ולא מובן המילה, המילה מאבדת את משמעותה. על כל אלה אנחנו צריכים לשים דגש, להתפלל כהוגן, להוציא את התיבות שלמות מהפה. והשם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שתהיה תפילתנו רצויה לפניו. תודה רבה לכם.
כן, תודה לנתנאל מבאר שבע, חזק וברוך לרב, ואשריהם ישראל. הנה מבאר שבע לנהריה, לרויטל, שלום לך, גברת רויטל.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רצינו לשאול, מחר, בעזרת השם, הבן הבכור שלנו יהיה בן 3. ורצינו לשאול את כבוד הרב, מה המנהג של החלקה, מה נהוג לעשות ומה טוב ומה נכון לעשות בעצם.
אנחנו הספרדים וגם חכמי אשכנז מעולם לא נהגו לעשות שום דבר ביום מלות לילד 3 שנים. אם טוב לו לעשות לו איזה יום הולדת ולחלק ממתקים ולשיר לו שירים ולברך אותו, הנה חינמי. יש עניין לברך את הילד או את האדם ביום הולדתו? כן, יש לזה מקורות אצלנו בתורה הקדושה. אבל מכאן ועד חלקה, ועשו מזה הלכות, וכתבו ספרים של הלכות בחלקה, והפכו את הרבנים לספרים, אני לא מצאתי לזה שום מקור. נכון?
וזה לא נכון שזה מנהג של הארי או משהו כזה?
נכון, הנה אני בדיוק בא לדבר על זה. נכון שרבנו הארי לקח את בנו ביותו בן 3, לא כתוב בן 3, אלא מתי ש... הגיע הזמן לספר אותו, לקח אותו לקבר רבי שמעון, אבל שם הייתה סיבה. הרדב"ז שהיה קצת לפני רבנו הארי, לפני 500 שנה כותב, שזה היה קורה עם נשים לא עלינו שהיו עקרות. ואז מה היו עושות? היו הולכות לקבר של איזה צדיק. מביא את זה בהקשר לקבר חנה הנביאה. הרבה לא יודעים שחנה קבורה יחד עם שמואל הנביא באותה מערה. אז זה שאין מצבה, אין מצבה, אבל היא קבורה שם. וחנה סבלה 19.5 שנים עקרות, והיא הצליחה לשכנע, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, סליחה שאני משתמש, את הקדוש ברוך הוא, בכך שהיא תיפקד. הגמרא אומרת, לא הייתה מי שיודעת לרצות ולדבר כמו חנה. אמרה לו, בשביל מה בראת לי את האיברים האלה והאלה והאלה, אם לא בשביל ללדת, להרות ולהניק. ואז הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתה והיא הרתה. אז קבר חנה זה היה ידוע, אומר הרדב"ז, בירושלים ובסביבותיה, שהיו באים לקבר שמואל הנביא וחנה אמו, והיו מבקשות הנשים העקרות בן, והיו אומרות שכשיוולד הבן ויגדל ואני אצטרך לספר אותו, לאו דווקא בגיל 3. הספרדים תמיד סיפרו בגיל שנה, שנה וחצי, מקסימום 2. אז אמרו, אנחנו נבוא לכאן ונספר את הילד. זו תשובה מפורסמת בשו"ת הרדב"ז. רבנו דוד בן זמרה היה גדול ישראל בדורו, בדור של מרן רבי יוסף קארו. אז אם כן, יש איזה מקור כשהייתה סיבה, אבל סתם כך אף פעם לא עשו. לכן כל החכמים שהכרנו בירושלים במשך 60 שנים האחרונות מעולם לא נהגו במנהג זה, וזה התחיל כעת בשנים האחרונות, לא שאני אומר שזה מנהג פסול, יפה, אני עד רבה בעד זה שהילד בא ומתרגש, הוא הולך לרב הזה ולרב השני, רק שיהיו באמת רבנים אמיתיים ולא איזה בובות או בבות למיניהם, אלא באמת תלמידי חכמים צדיקים, יראי שמיים ומרביצי תורה, שילך עליהם ושם הם יספרו אותו והם יברכו אותו ברכה, זה דבר טוב, דבר מועיל. אבל לומר שככה מנהג וככה היינו נוהגים, לא, לנו לא היה מנהג, ולכן תעשו את זה מתי שאתם רוצים. בעיקר שיהיה במזל טוב.
אמן ואמן, תודה רבה למאזין המנהריה, ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך אהרון.
שלום, ערב שבת שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום וברכה, יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, אלמנה שחיה עם הבן שלה, שהוא מעל גיל 13, מי מהם מדליק את הנרות של חנוכה? בשאלה השנייה, אם מותר למען את המשחקים של הילדים במשך השבת?
יכולה אישה להדליק נרות שחד הורית בכל מצב שהוא? יכולה היא להדליק את הנרות אם היא רוצה? ויכול גם הבן שלה שהוא מגיל 13 ומעלה. אין עדיפות, כמו בקידוש, כמו בהדלקת נרות חנוכה, כמו בכל שאר דברים. יכול להיות שהבן מצד מצוות כיבוד אב ואם, אם האמא תשמח שהיא תברך, הוא יכבד את האמא ויגיד, אמא, אני מבטר לך ואת תברכי, יש בזה מצוות כיבוד אב ואם. כל דבר שיש בו כבוד, אז יש מצוות עשה מהתורה. לעניות דעתי, עדיף שייתן את זה לאמא, כשהאמא, הנשים של היום, ברוך השם, הן חכמות, ויודעות לברך, ויודעות לבטות נכון את כל המילים, אז בוודאי שהיא יכולה להדליק. אלא אם כן היא מתביישת, או שהיא חוששת שהיא לא תגיד טוב את הברכות, או שהיא יש לה שמחה יתרה שהבן שלה הוא יברך, אז היא יכולה לכבד אותו שהוא יברך, אבל בכל אופן חייב לקבל את רשותה, כיוון שהיא הגדולה שבבית. יבקש את רשותה שהיא תרשה לו להדליק. והשם יעזור לנו ולכל ישראל.
אמן ואמן, תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מעיר הקודש טבריה, שלום לך שלומית.
שלום, חנוכה שמח. רציתי לשאול לגבי מזלג שהכנסנו אותו לשיר עם קציצות בשריות, הוא נגע רק ברוטב, אחר כך הכנסנו את המזלג למחוות עם קציצות הפוכה אדמה פרווה. הקציצות האלה נקראות עכשיו בחזקת בשרי או...
שנייה, בוא, לאט לאט, המזלג הזה, איזה מזלג? הוא חלבי או בשרי?
לא, הוא בשרי.
מזלג בשרי. ובאותו, בתוך 24 שעות ידוע לכם אם השתמשתם בו בחם או לא השתמשתם בו במזלג הזה? לא זכור לכם.
לא
זכור. מה פירוש לא? לא השתמשתם או שלא זכור?
לא השתמשנו בו.
השתמשתם, אז הוא לא בן יומו. אוקיי. עכשיו, תקעתם אותו איפה? בתוך?
לא, רק הכנסנו אותו לסיר, הוא נגע רק ברוטב, הוא לא נגע בקציצות הבשריות עצמם.
אבל זה היה רותח? זה היה רותח? זה היה על האש?
כן, זה היה על האש.
זה היה על האש, אז זה לא משנה כעת. אז זה כן היה בשרי, אז זאת אומרת הוא נגע. וכמה קצוות של המזלג, לא כל המזלג?
רובו, כן, ב... מזלג עצמו, כן.
נגע בבשר, עכשיו הוא נהיה בשרי. ואז העברתם אותו, אחר כך מה עשיתם עם המזלג? לא הבנתי, את השלב הבא?
הפכנו את הקציצות של התפוחי האדמה, שהם
פרווה. קציצות פרווה שהפכתם אותם. אז רגע, המזלג הוא לא תוך 24 שעות. הוא בשרי, אבל הוא לא תוך 24 שעות. סך הכל מה עשיתם? הפכתם את הקציצות תפוחי האדמה שהם פרווה גמורות, אז אתם שואלים אם הקציצות הפכו להיות בשרי? לא, הקציצות כשרות למהדרין, אפשר לאכול אותם עם חלב ואין בהם שום בעיה.
לא אמורים לחכות?
לא צריך לחכות אפילו דקה.
אוקיי,
לא צריך לחשוש, השם ישמור אתכם ואת כל עם ישראל.
אמן.
תודה רבה.
אמן, תודה רבה, תודה למאזינה מטבריה. שלום לך וברשות הרב, אנחנו נעשה את נחת לפרסומות.
חנוכה, זה הזמן להדליק את אור הטהרה בארץ ישראל. בתרומה אחת של 250 שקלים כמניין נר, מדליקים את אור הטהרה בבניית מתחם הטהרה המפואר באר יוסף ובעשרות מקומות נוספים בארץ ישראל. תורמים נר טהרה בסך 250 שקלים, כי חנוכה זה זמן הטהרה בארץ ישראל. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי, 02-80-80-88.
ההורים, הקרובים, החברים, המשפחה ובעיקר האורחים שלכם, כולם מתרגשים מהבחירה שלכם במרכז האירועים ויטראז' נס ציונה. כי באירועי שמחה של פעם בחיים, האולם המפואר, האווירה המיוחדת, התאורה הממוחשבת, מעדני השף הטעימים, הכשרות המעודרת, אלה הגורמים לאירוע מוצלח, מרשים ומרגש. אם אתם לפני אירוע של שמחה, ויטראז' מזמינה אתכם לבקר, להתרשם ולטעום את מעדני השף הטעימים. כי גם לכם מגיע אירוע שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22 ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22.
הנרות הללו שאנו מדליקים יכולים לגרום לשריפה ולפגוע בנפש וברכוש. כדי לשמור על החיים, חייבים לשמור על כללי הבטיחות. מדליקים את הנרות רק בהשגחת מבוגר. מניחים את החנוכיה על משטח יציב, הרחק מחומרים דליקים. משתמשים בחנוכיות מחומרים בטוחים, ולא משאירים חנוכיה דולקת ללא השגחה. זכרו, הדרך הטובה ביותר לטפל בשריפה היא למנוע אותה. במקרה חירום, התקשרו 102, נציבות כבאות והצלה והמשרד לביטחון הפנים.
מדברי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
המקוואות שבארץ ישראל הוקמו על ידי התרת המשפחה. מצווה רבה לעזור למוסד הזה, אשר רבבות אלפי ישראל נהנים מהמקוואות וכל השיפוצים שהם עושים.
מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, התמסר רבות למען המרכז לטהרת המשפחה, במסירת שיעורים, בעזרה לבניית מקוואות ובשיפוצם.
כל התורמים, בכל העוזרים, בכל המסייעים, למפעל קדוש זה, יזכו בעזרת השם, לעושר, בכבוד, לאורך חיים, בשנות חיים, בטוב ובנעמים. כל אשר יפנו, יסכילו ויצליחו.
צלצלו עכשיו למרכז לטהרת המשפחה, כוכבית 3046, ותוזכרו לטובה על ציונו של מרן במהלך כל השנה. זכותו תגן עלינו, כוכבית 3046.
מערך הפרסום של כל ישראל פותח לפניכם מגוון אפשרויות פרסום ברשת מורשת. לקבלת הצעה 1212-333-333, כי ברשת מורשת מאזינים לכם.
כן, מאזינים יקרים, חזרנו לשידור לאחר הפרסומות, וברשות הרב אנחנו נפנה לשאלתו של ישי מהדרום. שלום לך ישי.
שלום כבוד הרב.
שלום.
שבת שלום, רציתי לשאול את הרב, אם, קודם כל יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם מותר להתפלל תפילת שחרית, מנחה וערבית בקברות צדיקים?
אסור. מפורש הלכה, זה דברי הגמרא, לא ילך אדם בבית הקברות, ותפילין בזרועו, ותפילין בראשו, ספר תורה בחיקו, וקורא קריאת שמה, משום לועג לרש, חרף עושהו. ולכן גם בקברי צדיקים אין שום פוסק לחלוטין שהתיר מכתחילה להתפלל בקברי צדיקים תפילת שחרית, מנחה או ערבית, או לקרוא שם קריאת שמה שזה חובה, או כל לימוד תורה שאדם לומד לעצמו. מה שהתירו, התירו ללמוד תורה לכבוד הצדיק, כגון שאנחנו קוראים תהילים או אומרים סליחות או אומרים קדיש, כיוון שזה לכבודו שנפטר, מותר. אבל דברים שחובה עלינו, והם באים מפעם לפעם, כגון מצוות תדיריות, או מצוות לימוד תורה שאדם חייב בה, והוא עושה כן ליד הצדיק, או ליד קבר שנפטר, הוא מלגלג על הנפטר, כי המתים אומרים, מחר אלה באים אלינו, והיום הם צוחקים עלינו, לכן אסור לעשות זאת, ואין לזה שום היתר. כן, כל אלה שטוענים, או שמשל בקבר אחר, שטוענים שזו אישה. אז אישה פטורה, ועל זה התירו. זה עומד על קראי התרנגולת, כל היתר הזה, כיוון שכל הפוסקים כתבו שזה אסור. רואה דין או טוענים שהם, כיוון שהם היו מלפני מתן תורה, אז יש להם דין בן נוח, ועדיין כאילו זה אין תומה. זה דנו לגבי תומעה של כהנים, וגם זה אסור. אבל לגבי תפילה בחדר ששם המצבה, או בבית הקברות תוך 400 של מת, בוודאי שהדבר הזה אסור לחלוטין, כי זה נשנה בכמה מקומות בשולחן ערוך. הן באור החיים, הן ביורה דעה, נזכרה ההלכה הזאת, וכך היו נזהרים בזה כל חכמי ישראל, כך ראיתי גם את מור אבי עליו השלום, שהיה זהיר מאוד, שהולך בלכתו לקברי הצדיקים, גם בקבר רבי עקיבא, גם בקבר רבי שמעון, גם בקבר רבי מאיר בעל הנס, היה מתפלל, עושה תפילת שחרית, או שאר התפילות, עם תפילין וציצית, הכל מחוץ למקום, למתחם שהקבר נמצא בו. בחוץ ולא שם ליד הקבר. והשם יקבל תפילותינו ברצון. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לשואל, תודה לרב. שאלה שהגיעה אלינו לפורום, כבוד הרב, לגבי הזמן בדיוק שבו מדליקים את הנרות מבחינת הברכות, האם בתום הברכה הראשונה או בתום הברכה השנייה, וביום הראשון בתום הברכה השלישית?
המנהג הוא לברך את כל הברכות ואחר כך להדליק את הנרות, ולא לעשות באמצע הקפיצות, כי זה מבלבל את האדם והוא מברך לא בכוונה מספיקה, וגם הכל צריך יהיה עובר לעשייתן. לכן נוהגים לברך בלילה הראשונה שלוש ברכות, ואחר כך מדליקים. בשאר הלילות מברכים שתי ברכות, שהם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אנחנו נוהגים לומר נר חנוכה ולא נר של חנוכה, כיוון שיש 13 תיבות בדווקא, ששלוש עשרה מידות של רחמים מתגלים בשעת הדלקת הנרות, וזה דבר אחד. ודבר נוסף שיוצא שם קדוש, נון ח' למד, שהוא ראשי תיבות נפשנו חיכתה לשם, וזה ראשי תיבות של להדליק נר חנוכה, ואם אומר של, אז לא יוצא הראשי תיבות כהוגן, יש שין באמצע. לכן זה הסדר. והברכה השנייה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ואחר כך מדליקים את הנרות. שהדלקנו את הנר הראשון, למשל הערב נדליק שלוש נרות, אז הנר הראשון, שהוא נר המצווה נקרא, נר החיוב, מדליקים אותו ברוב הפתילה בערה כבר, אז מתחילים לומר הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם, וממשיכים להדליק את שאר נרות ההידור, אז שני נרות הנוספים, אחר כך גם את השמש כמובן, אז אומרים את הנוסח של הנרות הללו, עם מזמור שיר חנוכת הבית לדוד כולו, ואחר כך, כפי שכתב הרב חסד לאלפים, רבי אליעזר פאפו עליו השלום, שבע פעמים בינועם, ופעם אחת יושב בסתר עדיון, ונקבל את השבת בניצה ובצהלה, והשבת יהיה לנו גם זמן, אלה שהתפללו כבר מנהה, לומר שיר השירים, אפשר כבר עכשיו להתחיל לומר שיר השירים. וזה דבר גדול מאוד לומר שיר השירים לפני קבלת שבת. רק השם מקבל את כל מעשינו ותפילותינו ברצון. תודה רבה.
תודה ואמן, יישר כוח לרב. אנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה, אברהם. בקול רם.
שלום.
שלום, שלום.
השם ייתן כוח לרב ולכל המתעסקים בעבודה הזאת.
אמן, אמן, אמן.
הרב, רציתי לשאול אם רוצים לעשות התרמת חלון או התרמת נדרים או כהתרת כללות, האם צריך ששלושה אנשים האלו יהיו אנשים זרים או שאפשר שיהיו מבני משפחה?
אפשר מבני המשפחה, ואפילו שהם שלושה אחים, ואפילו אב ובנו, ואפילו סבא בבן ונכד, בתנאי שהם יראי שמיים והם מגיל 13 במעלה. אין שום בעיה. בהתרת נדרים זה לא צריך, זה לא כמו סתם דין או עדות או דבר שאסור שיהיו קרובים. כאן יכולים להיות קרובים, כי כל העניין זה שיהיה שלושה אנשים, כמו בזימון. בזימון אנחנו גם כן מצרפים קרובים, רק בזימון מצרפים קטן, וכאן לא מצרפים קטן. אז אפשר לצרף גם קרובי משפחה. תברכו.
יישר כוח.
כן, תודה רבה, יישר כוח. ואנחנו לקראת סיום, כבוד הרב, אז בבקשה, אולי דבר סיכום.
עדיין יש עוד זמן, אולי יש עוד איזה מעט, כן, שמחכה.
אני
שבת.
אוקיי, הוא אומר לי שהמאזין ירד, אז אנחנו, אולי הרב ירחיב בהלכות חנוכה, בהרחבה קצת יותר.
הלכות חנוכה הם רבים מאוד. הלכות חנוכה, אנחנו מדליקים תמיד משמאל לימין, כלומר, החנוכיה תעמוד, יש כאלה, אני אזכיר עוד דבר אחד חשוב מאוד לגבי שבת קודש. יש רבים וטובים שמדליקים למשל בחלון, או מדליקים בטפח הסמוך לפתח, ועכשיו בשבת, אם זה יהיה בטבע הסמוך לפתח, זה בעיה עם הנכנסים והיוצאים. שהרוח, על ידי הרוח, אז מניעים ומנידים את, את האש, ויש בזה חשש מבעיר ומחבא. כי זה שהאש זזה מהפתילה, זה מחבא, והאש חוזרת ודולקת בפתילה, זה מבעיר. אז לכן צריך להיזהר בזה. מה יעשו? באמת אנחנו לא מניחים את זה ליד טפח הסמוך לפתח, אלא אם כן הדלת נעולה ויש דלת אחרת, דלת צדדית, אז כדאי ביום שבת לוותר על זה ולהעביר את זה למקום אחר. גם יש שאלה שנשאלת, האם מותר לי אחרי שהנרות דלקו להכניס את החנוכיה פנימה, או אלה שמדליקים בחוץ ויש להם חנוכיה מכסף, אז אנא, למה לעשות דברים שיש בהם ספקות בהלכה וזה לא חלק? אז אפשר השבת, לליל שבת, לוותר. זה רק יום אחד, לילה אחת. יש לנו 8 לילות. מתוך 8 לילות, לילה אחת, נדליק את החנוכיה בפנים. ובאמת מצויים גנבים. זה דבר ידוע, כבר בשנה שעברה, כאן לא רחוק מהשכונה, גנבו למעלה מ-25 חנוכיות מכסף בלילות שבת. שאנשים הניחו אותם בחוץ. ובאו הגנבים וגנבו, כי הכסף מתכת יקרה מאוד. אז חבל לגרום גם חילול שבת וגם לגרום לפני עבר לא תתן מכשול, וגם למה לטלטל את החנוכיות בפנים, החנוכיות יקרות, אני מבין את זה. אז כדאי מראש להדליק את זה בפנים, לא להדליק את זה במקום שיד הכל ממשמשת שם, במקום פרוץ, במקום פתוח, ולא במקום שחס ושלום יכולה להיות דלקה, כי המירה סכנתה מאיסורה, כבר היו הרבה מקרים שלא יקרו יהי רצון. שהחנוכיות גרמו מה שגרמו ואסור לעשות כן, בפרט שיש פה חשש נפשות, אז אנא לשים לב ולהשגיח מאוד מאוד. לגבי מחר בלילה שהוא מוצאי שבת, אז בבקשה, אלה שנוהגים כשיטת הגאונים, אז אמרתי כבר שאפשר להתפלל תפילת ערבית 20 דקות אחרי השקיעה, כלומר בשעה 5, יסיימו את התפילה 5:15, 5:20, יבואו לביתם, יעשו מיד הבדלה, ויש להם חצי שעה ראשונה להדליק את נרות חנוכה. אלה שנוהגים כשיטת רבנותם, שזה בסביבות 5:55 ברוב חלקי הארץ, אז באמת ב5:55 יבואו לביתם, יעשו הבדלה, זאת אומרת, יתפללו ערבית כבר קודם. לא צריך להתפלל ערבית אחרי זמן רבנותם. זה לא, בכלל אין לזה מקור ואין לזה שורש ביסוד. יתפללו לפני זה. ואחר כך יבואו לביתם מזריזות, יש להם חצי שעה מ5:55 עד 6:25 להדליק את הנרות. ושוב פעם להיזהר להדליק נרות במקום שהוא מסודר, וגם אלה שנמצאים השבת לא בבתיהם, אז לא צריכים לתת פרוטה, אלא אם הם מתארחים אצל מי שלא יהיה, והם אוכלים ושותים שם, כמו שאת המים ואת הלחם ואת הדגים והבשר וכל היתר, הם לא שילמו על זה, אלא הוא מזכה להם, הוא מזכה להם גם את השמן שבנרות. כל מה שאמרו בגמרא שלגבי ארסנאי שמשתתף בפרוטה, מדובר בארסנאי שמקבל זכות לישון בלבד. הוא שכר את המקום לשינה ואילו אוכל וכל שאר הדברים הוא משתמש מכיסו, הוא או שמשלם לבעל הבית. אבל כאן שזה כלול הכל בתוך זה, זה חזקת חבילה, אין צורך ולא צריך לו קניין ולא צריך שום לזכות לו, ולא צריך אפילו לומר בפה, אלא עצם זה שהוא איתם, כל אלה שנמצאים שם באותו בית, אני מדגיש באותה דירה, יוצאים ידי חובה, אבל אלה שישנים בדירות נפרדות, יצטרכו להדליק שם, אלא אם כן יש שם בעל הבית שמדליק, אז הוא מוציא אותם ידי חובה. אין בעל הבית שמדליק, אלא הדירה היא פרטית שלהם, ורק הם לנים שם, אז הם ידליקו שם נרות חנוכה, וגם נרות שבת עם ברכה. והשם יתברך יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, זכות יוסף הצדיק, תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל, והקדוש ברוך הוא יושיע אותנו מאויבינו, והאור של חנוכה, של הנרות, יאירו בנשמותינו, ויתן לנו השם יתברך חוכמה, בינה ודעת, שזה הזוהר אומר, זה השמן משחת קודש, שיורד לאדם לתוך גופו ובתוך עצמותיו מהמוח, ייתן לנו חוכמה בינה ודעת להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד את דברי תורתו באהבה. תודה רבה, שבת שלום, וכל הצוות באולפן, זו ההזדמנות לברך אתכם בחג אורים קדוש וטהור, ואתה אבישי מנווט רב החובל שעומד על המלאכה במסירות נפש בקיץ ובחורף. תמיד השם יתמיד בריאותכם, יחזק אתכם ואת כל המאזינים ואת כל עם ישראל. הזכו וימצאו בקרוב להתראות בבית המקדש עם הדלקת המנורה שם.
שבת שלום, תודה, תודה, יישר כוח, ואנחנו נשיב לרב כפליים.
אני תרשה לי משהו אישי,
בבקשה,
לברך כבר. את היהודים בחברון. אתמול בבקשה. הייתי במערת המכפלה, מאוד התפעלתי, וראיתי שם גם את הבית היהודי שם, בשדה המכפלה, מקום שנקרא שדה המכפלה, תחזקנה ידיכם, שמרחיבים שם את היישוב היהודי בתוככי חברון. פללנו שם על... בן מלכה
יונתן, אחינו יונתן
בן מלכה, התפללנו שם עליו, התרנו עליו תפילה, והשם יתברך יתמלא ברחמים על כל עם ישראל. הדרישת שלום לתושבי חברון היהודים הנחמדים שנמצאים שם.